הזמן לסיכום השנה העברית. מגישים נדב פרי וגלית אלטשטיין. עורך רוני שוקן.
אז הנה חלפה לה עוד שנה, תפשין סמך ד'. ככה זה אצלנו היהודים, סופרים באותיות את מניין השנים מבריאת העולם. שנת 5764 מסתיימת, 5765 מתחילה. שלום גלית.
אהלן נדב. לסכם שנה במדינת ישראל זו לא משימה ממש קשה. המצרך העיקרי שצריך כדי לעשות את זה הוא זמן. מחסור בחדשות, זו כבר הבעיה האחרונה.
תפשין סמך ד', בואו ננסה לפרק קצת לגורמים. מה היה לנו? היה לנו את הטף, פיק היה יווני שהיה ואיננו, תוואי גדר ההפרדה ששופץ ושונה, וגם תאונות הדרכים שהפכו השנה למכת המדינה הקשה ביותר.
ומה היה לנו בשין? בשין היו לנו שרון והבנים, גלעד ועומרי, היו גם השחיתויות בשלטון, החל מהליכוד של צחי הנגבי ועד לשינוי נקיית הכפיים של יוסף פריצקי.
סמך, סיכולים ממוקדים. ראשי החמאס, יסין ורנטיסי חוסלו, והדבר הפחית את מספר פיגועי הטרור לגרמות נמוכות שלא ידענו מאז החל האינטיפאדה. היה גם הרבה ספורט. ספורט, ספורט, מכבי תל אביב אלופת אירופה, הפועל ירושלים מחזיקת גביע יולב, וגבוה מעל כולה משקיף מפסגת האולימפוס גל פרידמן, עם מדליית הזהב הראשונה בתולדות ישראל.
דלד, יורדים מהאולימפוס לדשדוש הכלכלי, לדוחק של מאות אלפים שלא נהנו מניצני הצמיחה, וגם לתחיית התשלום, או אם להיות יותר מדויקים להלנת השכר של עשרות אלפי עובדי רשויות מקומיות במדינת ישראל.
ולמרות כל אלה, השנה החולפת תירשם בהיסטוריה בזכות אירוע אחד, תוכנית מדינית אחת, מילה אחת. מילה שנשמעה לראשונה בהרצליה בכף ג' כסלב, 18 בדצמבר, ומאז היא מלווה אותנו לכל מקום, יום יום, שעה שעה, התנתקות.
אנו מקווים שהרשות הפלסטינית תבצע את חלקה, אבל אם גם בעוד מספר חודשים ימשיכו הפלסטינים לא לבצע את חלקם במפת הדרכים, אז תיזום ישראל מהלך ביטחוני חד צדדי של התנתקות מהפלסטינים. תוכנית ההתנתקות נועדה להעניק מקסימום ביטחון וליצור מינימום חיכוך בין ישראלים לפלסטינים. תוכנית ההתנתקות תכלול פריסה מחודשת של כוחות צהל בקווי ביטחון חדשים ושינוי בפריסת היישובים. יישובים שיותקו הם כאלה שבכל מתכונת אפשרית של הסדר עתידי וסופי לא יחללו בשטח מדינת ישראל. אני יודע שאתם רוצים לשמוע שמות, אבל כדאי להשאיר משהו גם לאחר כך.
מאז ששמענו את המשפט הזה בפעם הראשונה, זרמו הרבה מים בנהר והערפל התפוגג. היום אנחנו יודעים שכשראש הממשלה דיבר על התנתקות, הוא התכוון להוצאה כוללת של כוחות צהל מרצועת עזה. היום אנחנו יודעים שכשראש הממשלה דיבר על העתקה של יישובים, הוא התכוון למעשה לפינוי של 17 התנחלויות ברצועה ושל 4 נוספות בצפון שומרון.
בשני מקומות נולדה תוכנית ההתנתקות של אריאל שרון, בז'נבה ובחוות השקמים. ז'נבה היא כמובן יוזמת השלום של אנשי השמאל שהסעירה כאן את דעת הקהל והגבירה את התאבון בציבור לתוכנית מדינית שתקדם את המדינה ותוציא אותנו מהבוץ. החווה היא כל השאר. היא הבית, החברים והמשפחה שבאו אל הבוס ודיברו על ליבו, קום ועשה מעשה. אורי שני אמר לו את זה, ואומרי הבן הבכור. דובי וייסקל, השר הלש, דיבר על ליבו והפך את העניין לפרויקט אישי, וגלעד אמר לו, דיבר איתו, דחף אותו בכל הכוח לקדם את ההתנתקות. הבן הצעיר של ראש הממשלה הוא אולי האיש המרכזי וחשוב ביותר מאחורי תוכנית ההתנתקות, ואנחנו בכלל לא ידענו.
מרגע שהרים אריאל שרון את הכפפה והלך בכל הכוח על המהלך, הכל כאן השתנה. המערכת המדינית והפוליטית בישראל מנהלת את עצמה בכל המישורים ביחס לתוכנית. ובזמן שראש הממשלה נכשל במשאל וגם בוועידה וגם בשיאה, הוא יכול להסתייע בשני בעלי ברית, שמעון פרס וטומי לפיד. שרון, פרס ולפיד. זה הציר שמנהל לנו את החיים במדינה הזו, זה הציר שאולי יקבע לנו איך תראה כאן השנה שבפתח.
הזקנים. כתבתו של רזי ברקאי.
שני סיפורי ילדות חוזר אריאל שרון ומספר על בית אימא. איך הייתה ישנה עם כלי נשק מתחת לקרית שלה, על כל צרה שלא תבוא, ואיך משפחת שיינרמן, זה שמו מהבית, הייתה מוקצת בכפר, ופעם אחת כשאריק הקטן נחבל, נשאה אותו אימא בזרועותיה, מרחק כמה קילומטרים, כי במרפאה שבכפר לא הסכימו לטפל בבן המשפחה. אריאל הבוגר נושא את הפצעים ההם עד היום, חשדן כפייתי, לא סומך על אף אחד, נחוש להצליח בסביבה שהוא בטוח שהיא עוינת אותו, ורק מחכה שימעד וייקשל. במהלך השנים פיתח עוד מגן מפני רודפיו, האמיתיים והמדומים גם יחד. את שומעיו הוא מגלגל מצחוק בחוש ההומור הסרקסטי שלו, אבל מעל הכל הנחישות. האיש יפרק במו ידיו את מה שראה אתמול שלשום כמפעל חייו, ההתנחלות.
על מה נזעקתם חברי הכנסת?
אני אגיד לך על מה נזעקנו.
על...
שוב, יש שם, אבל מלחמה, תצא מזה. על זה נזעקתי. בסדר? ציוני גדול כמוך.
חבר הכנסת אבנרי וחבר הכנסת פעיל, לפעמים כשאתה עומד על הדוכן הזה, אז אתה אומר, אני מבזבז פה זמן מקריאות ביניים? אני כאן עומד עכשיו בשקט, ואני אגיד לכם מדוע. כי כשאתם צועקים את קריאות הביניים, סוללים עוד קילומטר של כביש, מובילים עוד צינור של מים, ובונים עוד בית.
האם התעייפת? האם הזדקנת?
לא התעייפתי. לא הזדקנתי. גילי עלה. אבל לא הזדקנתי ולא התעייפתי. ואני אמשיך לטפל בנושא הזה של הבאת שלום וביטחון, כפי שהתחייבתי, בכל דרך שאני רק אוכל. אינני מתכוון להרפות מן המאבק הזה, כי אני חושב שהדבר הזה הוא נכון, והעם הזה צריך את הדברים.
קרה לך משהו, אריאל שרון. אבי ההתנחלויות, הבולדוזר, הסמן הימני בליכוד, המסנדל, האיש שממש בכל פעם שהיה בעמדת השפעה, ניסה לטרפד מהלכים מדיניים שהתנגד להם. פתאום אתה מוביל מהלך שיריביך בליכוד טוענים שהוא מהלך של קנייה והתקפלות.
לא קנייה ולא התקפלות. לא זה ולא זה.
אגב, הוא כבר פירק בעבר. סוף שנות ה-70, ממשלת מנחם בגין, שר החקלאות שרון, הוא יושב ראש ועדת השרים להתיישבות. יישובי פתחת רפיח ובהם העיר ימית הם הבייבי שלו. טלפון של מנחם בגין, מקם דיוויד, סדד דורש לפנות את ימית, אחרת אין הסכם. שרון נותן את ברכתו. לימים יהיה שותף להחלטה לא רק לפנות, אלא להרוס עד היסוד. יריביו, היום הם בעיקר מהימין, רואים בנחישות שלו צד כוחני, שלא לומר אנטי דמוקרטי. אין לו בעיה לחופף חוקים או החלטות שהוא עצמו קבע.
קבלת ההכרעה בפורום הרחב ביותר היא הדרך. מותר שיהיו חילוקי דעות לפני ההחלטה. חייבים להתאחד אחריה.
וכך, ערב השנה החדשה, עומד אריאל שרון בראש ממשלה שאת רוב שריה איננו מעריך, בראש קואליציה מצטמקת, בראש מפלגה שאין לו יכולת להעביר בה ולו החלטה אחת. הוא בז לחברי המרכז, בחוג היועצים הקרוב שלו לא תמצא ולו שר אחד. הבנים שלו שם, בעיקר עומרי, וחבורה של אנשים לא פוליטיקאים שהולכת לצידו כבר שנים ארוכות. שם, בפורום הזה, מתנהלות השיחות ונופלות ההחלטות הכי חשובות. שם ובעוד מקום אחד. השיחות בארבע עיניים עם שמעון פרס. יושב ראש האופוזיציה, האיש שאמור להפיל אותו ולהקים ממשלה חלופית, הוא בעל בריתו הפוליטי הקרוב ביותר. כתבים פוליטיים דיווחו שהשניים כבר סגרו ביניהם הכל, כולל תיקים, עד שקמו עליהם המורדים בשתי המפלגות וחישקו אותם. לו זה תלוי רק בהם, היו הולכים לממשלה שיש בה שני תיקים בלבד, ראש ממשלה ושר חוץ, השאר בעיניהם זניחים. שרון בן 76, פרס בן 81. לפני כמה שבועות כופף גם הוא את דיברתו. באתי לשקם את המפלגה, אינני רוצה להיות עוד ראש ממשלה, הוא אמר, והנה פתאום שינה את עמדותיו. לא בגלל אהוד ברק כמובן שמאיים לשוב, לא בגלל היורשים, וילנאי, בן אליעזר, סנה ושוחט, שהוא כמו שרון במפלגתו לא מעריך כלל, אלא כמובן כי באתי לשרת, ואין לי כלל אינטרסים אישיים. ומה בעניין הגיל? האנרגיות שלו, מודים גם יריביו, עדיין מפילות מהרגליים את כל העוזרים שלו.
בינתיים תוחלת החיים גדלה בעשר שנים. פעם חיו בממוצע 50 שנה בכלל, 60 שנה. מה אני יכול לעשות שתוחלת החיים עולה? ואני לא כופה את עצמי. זה אנשים אחרים יחליטו, לא אני. הלא בדמוקרטיה לא מונים את השנים, מונים את הקולות, לא?
והצעיר בטרויקה הזו, רק בן 73, ראש שינוי טומי לפיד. גם הוא עבר בשבועות האחרונים מבחני מנהיגות לא פשוטים במפלגה שלו, פרשת פריצקי והסרת החרם על המפלגות החרדיות. רק שור לא משנה את דעתו, כך תרץ את המהפך בעמדותיו. לפיד דחף לממשלה תלת ראשית, שרון, פרס והוא עצמו, אבל ועידת הליכוד חשבה אחרת וטרפה לו את הקלפים. ערב ראש השנה חודשה הספקולציה, מפלגת מרכז חדשה ובראשה השלישייה.
אני לא יודע על שום הכנה מעשית בכיוון הזה, אבל הספקולציה הזו היא באה והולכת כמו מהספקולציות אחרות. יש בה הרבה חן, ביחד אנחנו יותר מבני 200 שנה, זה כבר משהו חידוש. פעם אצל הסינים זה היה מקובל, אולי יהיה מקובל גם בישראל.
כן, הטרויקה אגב זה ביטוי סובייטי לפי מיטב זיכרוני בימיו של ברז'נייב, כשהוא כבר לא יכול היה לתפקד ובקושי התנועה, חס וחלילה אני לא מדבר עליכם.
טרויקה אז... זה היה ביטוי בתקופת ברז'נייב, וזה מילה רוסית שאומרת שלישייה, והמקור שלה זה בעגלה שרתומה לשלושה סוסים.
אוקיי, אתה אומר, אבל משהו מעניין, אתה לא פסלת את זה על הסף, אתה אומר שזה לא נכנס להילוך מעשי. אני צריך להבין מזה משהו?
אני לא, אף אחד לא החליף על זה מילה רצינית אחד עם השני עד כמה שידוע לי.
העגלה הזו לפיכך עם כל החן של שלושת שיחיה תישאר בחזקת משאלת לב של כמה פוליטיקאים ועיתונאים. סביר יותר להניח שבחודשים הקרובים נראה שוב הכל מאותו דבר. מבחני הישרדות של שרון ושל פרס, חקיקה אבל לא ביצוע של תוכנית ההינתקות, והכנת הזירה לשובם של שניים שנטלו פסק זמן ועכשיו נושפים באורפם של הזקנים. זה יחזור להיות האח של יוני מול האיש על כנף הסבנה.
יכול להיות שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, ויכול מאוד להיות שהטעות העיקרית שלנו הייתה בזה שאנחנו האמנו שבית המשפט ער לאלף ההרוגים ואלפי הפצועים שהטרור הפלסטיני הביא, והיום ניתן ניצחון מוחץ לרשות הפלסטינית על ידי בית משפט ישראלי.
גדר ההפרדה עומדה השנה לשני מבחנים משפטיים משמעותיים, הראשון מביניהם בבגץ.
הרכב של שלושה שופטים קבע בהחלטה תקדימית כי יש לבחון מחדש את תוואי הגדר בקטע שאורכו כ-30 קילומטרים באזור ירושלים, זאת לאחר שתושבים פלסטינים מכפרים סמוכים טענו הגדר פוגעת לנו במרקם החיים.
העבודות על הגדר רושהו וכעת נבחן התוואי מחדש.
גם בית הדין הבינלאומי בהאג נדרש השנה לסוגיית גדר ההפרדה. יומיים בלבד אחרי הכרעת הדין של השופטים בהאג נהרגה חיילת בפיגוע ליד התחנה המרכזית בתל אביב.
מעשה הרצח שאירע הבוקר הוא הראשון שמתרחש בחסותה של חוות דעתו של בית הדין הבינלאומי בהאג. מדינת ישראל דוחה מכל וכל את חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי בהאג. מדובר בחוות דעת חד-דדית שמאחוריה אך ורק שיקולים פוליטיים.
בית הדין בהאג קובע גדר ההפרדה אינה חוקית כל עוד היא עוברת בשטחים פלסטינים, לכן יש לעצור את בנייתה ולפצות את מי שנפגע ממנה.
בין מאות עמודי פסק הדין הוזכרה המילה טרור פעם אחת בלבד.
למעשה בית המשפט לא השאיר לעצמו שום שוליים של חופש החלטה, ולכן אני כבר אמרתי שבית המשפט ייתן את מלוא העונש שנתבקש על ידי התביעה.
כפתד באייר, 20 במאי, ראש התנזים לשעבר ביהודה ושומרון מרואן ברגותי מורשע בבית המשפט המחוזי בתל אביב ברציחתם של 5 ישראלים ובקשירת קשר לביצוע פשע בשל מעורבותו ב4 פיגועים.
הוא גם מורשע בניסיון רצח ובפעילות בארגון טרור.
ברגותי עוד יצא בזול, בכתב האישום יוחסה לו מעורבות בלא פחות מ37 פיגועים בהם נרצחו מאות אזרחים ישראלים.
ביוזיין בסיוון, 6 ביוני, נגזרו עליו 5 מאסרי עולם ועוד 40 שנות מאסר בפועל.
אני מאשים את פרקליטות המדינה ואת התביעה ואת ימ"ר העמקים בכל מה שקרה. למה השב"כ המליץ לא להגיש כתב אישום? הם לא שמעו להמלצה של השב"כ ורצו ככה לתפור את התיק כפרט. בחיים שלי לא עברתי חקירה של אחד בחקירה של שב"כ, ולחץ ואיומים ופחד ועודיתי, אמרתי להם שכן, רק שיעזבו אותי ויפסיקו לחקור אותי.
כ"ז בניסן, 10 ביוני, כדור שלג מתחיל להתגלגל. צומת בית רימון בצפון, חוליה של שני ערבים ישראלים פותחת באש לעבר סיור של שוטרי מג"ב. אחד היורים נהרג, השני על עמוס הנעצר.
הנשק שנמצא בזירה מתגלה כנשקו האישי של החייל אולג שייכת שנרצח 9 חודשים קודם לכן. העצור על עמוס חושף בחקירתו את קיומה של חוליית הטרור חופשי הגליל. מדובר בקבוצת ערבים ישראלים שהציבה לה ליעד לפגוע בשוטרים וגם בחיילים באזור הצפון, ושאחד מחבריה, מוחמד אנטאווי, ככל הנראה רצח את שייכת.
התגלית הזו הביאה לשחרורם של שלושה תושבי כפר כהנא שהואשמו עוד קודם ברצח שייכת על ידי פרקליטות מחוז צפון. המבוכה בפרקליטות הייתה גדולה, היו להם גם מבוכות גדולות יותר השנה.
אם היינו צריכים לבחור את התמונות שנחרטו בשנה החולפת בזיכרון הלאומי, באחד המקומות הראשונים היינו מציבים את התצלום הבא. עשרות חיילים, זוחלים על ארבע, גורפים בידיהם את החולות של דרום רצועת עזה, בניסיון לאתר את חלקי הגופות של חמישה מחבריהם שנהרגו מפיצוץ מטען ליד הנגמה שלהם. זה קרה בציר פילדלפי.
רק 36 שעות קודם לכן ריצדו על מסכי הטלוויזיה כמעט אותם צילומים. חיילים שמחפשים את חבריהם שנהרגו בתקרית כמעט תאומה בשכונת זיתון. הזעזוע מאובדנם של הבנים בשתי תקריות בהפרש של יממה וחצי זו מזו, הלהיט עוד יותר את הוויכוח הפוליטי הלוהט ממילא סביב שאלת ההישארות בעזה.
אחד ההרוגים בציר פילדלפי היה סמל ליאור וישינסקי, בנם של השחקנים שלמה ואוסנת וישינסקי. מדינה שלמה הרגישה שהיא מכירה אותם, הם הרי העלו חיוך על פנינו כל כך הרבה פעמים, ופתאום, גם ההצגה הזו, כמו רבות כל כך לפניה, נקטעה בפיצוץ. השכול תפס את שלמה וישינסקי בשיאה של עבודה על הצגת יחיד חדשה, שאמורה הייתה לעסוק בחייו כאב חד-הורי לשני ילדים. אחרי האסון הוא חזר לעבודה, כשהפעם נאלץ להתמודד עם העובדה שיש לו עכשיו רק ילדה אחת.
ערב ראש השנה פגש מיכה פרידמן את וישינסקי ולמד משהו חדש על האמירה ההצגה חייבת להימשך.
מיזן סצנה טרגיקומית מתוך תיאטרון האבסורד של החיים, בעיצומן של חזרות על הצגה חדשה בתיאטרון הקאמרי. המקום, בית הקברות בקריית שאול.
על המצבן של פשע כתוב, המפתחות בפנים. כן.
המשתתפים, שלמה וישינסקי, שחקן ואב שקול.
עברתי שם במקרה. היה לי שם לבקר מישהו.
דני רווה, מחזאי.
אתה לא צוחק? לי זה נראה ברכה לדירה. זה באמת ככה? נשמע לי נפלא.
אורי, אתה עוד בלודג'? באת הבוקר, תגיד לי, מה כתוב על הקבר, סליחה, על המצבה של פשע? מה כתוב על המצבה של פשע?
אורי לוי, מנהל תיאטרון, בתפקיד החבר הטלפוני.
בבקשה, מה, אני משקר אתכם?
זה הבדל מהותי בין לכתוב במפתחות בפנים ובין סל לשלום במפתחות בפנים. זה יותר טוב.
רמי ברוך, שחקן ובמאי.
זה יותר מרוכח.
סע לשלום, המפתחות בפנים.
המכונית המגויסת חונה עכשיו, וכמו שזה נראה לנצח, לא רק על קברו של פשנל, המפיק האגדי של הגשש החיוור, אלא גם מתחת לבית בתל אביב של משפחת וישינסקי, שבו חיו בכיף עד לפני ארבעה חודשים, אבא שלמה והילדים דנה וליאור. עוד רגע והיה חונה שם גם אופנוע חדש.
נשאר בחנות. מה אני אקח אותו? אני מפחד להתקשר לאופנוע הזה, כי אני כבר לא אמכור אותו אף פעם. כי יש אוטו אחד שלו שאני שומר, הוא גם מודל 71, ואני מתקד אותו הלאה, כי זה היה שלי עוד. אני נקשר דברים, אתה לא אמכור אותו אף פעם. אני הייתי עכשיו בחול, ומצאת את עצמי הולך בחנות לקנות לבן שלי מייל לאופנוע. אני עוד אותך את הדעה... זה לא...
ארבעה חודשים אחרי שנפל הבן ליאור עם חמשת חיילי פלוגת ההנדסה, האופנוע, המכונית, המפתחות שבפנים, השלום, הם מטאפורה להצגה עם פוטנציאל שלא הצליחה. בדיחה שחקוקה על מצבה, טרנטה שרובצת למעצבה, עולם מושלם שנקבר בציר פילדלפי בעזה.
שלום וישינסקי, אבא של ליאור, שלום שלום.
שלום.
אתמול ב-4 אחר הצהריים, שעתם לפני שהוא נופל, ליאור מטלפן גם אליך וגם לאימא, לאוסנת.
כן. דיברנו על האופנוע שאני קניתי לו היום אופנוע.
קנית לו אופנוע היום?
כן.
השתמשת בביטוי קשה מאוד אתמול, שלמה. אמרת שהבן שלי, ליאור,
כן.
הוא קורבן של מתפקדי הליכוד.
נכון.
למה התכוונת?
אני חושב ככה, כי המדינה לא מתפקדת. אין מדינה. יש צבא, יש ארץ, אין מדינה. זה כאילו מדינה. יש רוב בכנסת, יש כמעט רוב בממשלה, ואני צריך לעשות מה שמתפקדי הליכוד עושים.
זאת אומרת 50 אלף מתפקדי הליכוד בסופו של דבר חרצו את גורלו של הבן שלך למות.
תגובת הבטן שלך הייתה טלפון למשטרה ששם אמרת אני ארוג את ראש הממשלה.
אני אמרתי את זה בשעת פרוטחין, אבל גם באותו רגע אמרתי אני סתם אומר את הדברים האלה, זה יצא לי מהבטן, אבל אני אעשה הכל בכדי להוציא את החיילים משם.
ואני שואל את עצמי אם התרפיה הזו או העיסוק הפוליטי הזה זה סוג של תרפיה כדי להתגבר על השכול.
איך אתה מדבר אליי? מה פתאום תרפיה? ליאור השאיר שם חברים, ונשארו לו גם כמה חברים חיים. אני רוצה שהם ימשיכו לחיות. אתה צלצלת אליי. אז אולי זו תרפיה שלך.
ארבעה חודשים אחרי שהלך ליאור, החברים שלו עדיין תקועים בעזה. מתפקדי הליכוד הם כבר מרכז הליכוד, שהוא כבר הימין הקיצוני. המדינה, מתפקדת או לא, עוברת ממלחמה במחבלים למלחמת אזרחים. ושלמה וישינסקי עדיין רותח, אבל כבר על אש קטנה, מבוקרת. עובד על הצגת יחיד בתיאטרון, שכותב לו דני רווה ומביים רמי ברוך. כך הייאוש נעשה יותר נוח.
אתה נכנס לבית חשוך, ואופס, מדליק את החשמל ואין חשמל. כל אדם רגיל, נורמלי, היה הולך ובודק נתיחים. אבל אצלו האינסטינקט הוא, אופה, נתקו לי את החשמל. ואז אתה מגיע לזהו, גמרנו.
גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, הכינו את הממחטות. וישינסקי הולך לשחק את סיפור חייו. וזאת יהיה קומדיה.
זהו, גמרנו. אני עם המטבח אמרתי. אני מבשל פעם אחת בשבוע, מחלק למנות, סוגר בקופסאות, מקפיא, ומי שרוצה לאכול, מפשיר. בגילי כבר הגיע הזמן לנוח קצת מהמטבח. לקחת חופש, לטייל, לראות עולם. יש עוד מקומות חוץ מהמטבח. יש שירותים, יש אמבטיה, יש חדר אורחים, יש חדר שינה. לא כל החיים זה מטבח. נכון שפעם כשהייתי נשוי, הייתי קבוע במטבח ולא באתי בטענות. אבל זה היה רק כי לא היה לה זמן. אם רק היה לה זמן, בטוח שהייתה במטבח. אם היה לה מושג מה לעשות שם.
פרולוג, 2002. וישינסקי ורווה, היו שני חברים בלהקת פיקוד המרכז, מגלגלים רעיונות, מסתם חלטורה עד מופע משותף עם מוטי גלעדי, בעלה של אסנת, גרושתו של וישינסקי מנישואיו השניים, הם שני ילדיו, דנה וליאור. נשמע כמו מערכון של הגשש מעט רווה. לא יוצא, מתחילים משהו אחר, נתקעים. מערכה ראשונה, תחילת 2004, עדיין לפני המבול.
אנחנו מדברים על לחכות, אנחנו מדברים על אישה שמנהלת את הגבר.
וישינסקי מציע הצגה על עצמו. זה רעיון.
הוא לא המציא את זה. אשתו לא המציאה את זה, אשתי לא המציאה את זה. כלומר, אם זה היה בעצם הרעיון, מישהו שעושה את חשבון חייו, את החשבון עם אשתו, את החשבון עם הילדים, את החשבון עם החברה.
לפני שנים הייתה סיסמה, העולם שייך לצעירים. בינתיים הצעירים האלה יושבים היום בתור בקופת חולים.
דווקא הבוטות של אתמול הייתה יותר חזקה. בינתיים הצעירים האלה מתו, זה היה יותר נכון. קופת חולים...
זה פתאום ככה נשמע לי מרוכח קצת.
כל הצעירים שלנו...
יושבים בקופת חולים זמנוף.
אסוציאציה של זמנוף או קופת חולים זה זקן. לעומת בדיחה חדה כזאת של בינתיים הצעירים האלה מתו, או אפילו הזדקנו ומתו.
אבל לא
נעשה סיפור לנו. אין לך לה. אנשים לא חשוב הגיל, תפסו את המקום שלנו. ולנו לקח די הרבה זמן לתפוס את זה. וכתפסנו כבר היה מאוחר.
למחזה קראו אז וישינסקי דופק חשבון. לאחר שוישינסקי באמת התחיל לדפוק חשבון, החליפו את השם למשהו פחות ישיר, דו משמעי. To forget. יכול להיות גט לשניים, ואו לשכוח. הבחירה, ועכשיו זה הרעיון, בעיני הצופה המתבונן.
זה מחכה לילדים, נכון? שזה אחר כך.
זה כן, זה באוטו, עם החוגים.
עם החוגים. אני מתגש לגמרות החוג. סמוך. אני יכול ללכת לשתות כוס קפה?
כן, אפשר
להכניס על הפסקה. אני חושב שפה, אני לא עייף, אני...
אני מוטש.
באמת שלא, לא, בכלל לא.
לא, תשמע, זה בסדר.
היום, כשהמסע מעיק מדי, רק מכריזים על הפסקה. אבל לפני ארבעה חודשים, נדמה היה שמכריזים על סוף משחק.
ברגע ששמעתי שקרה מה שקרה, הבנתי שזה הסוף של המחזה גם. הוא הדבר הראשון שאמר לי, כשראה אותי בבית הקברות הוא צעק, לא מוותרים על שום דבר?
על דבר אחד וישינסקי מת לוותר, ודווקא על הצגה שהכי זועקת את הרעיון הפוליטי שהוא מבקש לקדם בכל ליבו השוטט.
אני משחק בהצגה עם טוביה צפיר, השמיים זה הגבול. אני שם משחק את גולדה, שנמצאת בשמיים. גולדה אומרת שם, קשה להיות יהודיה, אבל הרבה יותר קשה להיות יהודיה, בעיקר יהודיה סקנה. ואם לא איבדת במלחמה, בעל, בן, אחים, דודים, יש כל הסיכויים שתאלצי לכבור נכדים. סוף ציטוט. יש לי גם שם המשפט שאני אומר, בגלל עזה אנחנו איבדנו הרבה בנים. ועכשיו אני לא יכול להגיד את זה, מפני שחושבים שעשיתי את זה בכוונה. כי אני מרגיש שאני עושה שם דברים שעשיתי, ולא עשיתי את זה, זה היה כתוב קודם.
ההצגה חייבת להימשך. גם את זה וישינסקי לא המציא. אבל יש חלוקה בתיאטרון. אחד יושב בבית וכותב מחזה, שני עולה על הבמה ומשחק אותו. אין תשובה חד משמעית מה יותר פשוט.
וישי חזר לשחק בתום השבעה. אני חיכיתי מאחורי הקלעים לראות מה יהיה.
זה היה בקיבוץ יפעת, אם אני לא טועה, וכשבישינסקי עלה לבמה, הייתה איזה מין תגובה כזאת, ושתי נשים שם פשוט פרצו בבכי שאי אפשר, הם לא הצליחו להשתלט עליו.
היה בכי חזק. ענת בקסמן הסתכל, מה עושים? אמרת, שום דבר, הסתכלתי על אנשים האלה שיפסיקו, תעשה את הניתוק. ואם אני נוהג באוטו באותו זמן, מעובר על ידי אוטו, אז אני עכשיו ביעבל, אז אני יכול להיכנס בו? מה זה? אתה חי. מה?
וישינסקי הוא אוטו ממודל ישן. בבית בוכים על האובדן של ליאור, בתיאטרון צוחקים עד דמעות על הנטישה של אמא שלו.
חוץ מנריקי, הכי הרבה חיכיתי לילדים שלי, באוטו. הגעת כל מיני מתנסים, סטודיו עם קלאסים לבלט, מגרשי טניס לא עתיים ומורות לפסנתר מסיביר.
בא שלמה ואמר, אני לא רוצה להזכיר אותו. הוא אמר לי משפט די בוטה, הוא אמר, אל תרוג לי את הילד, הוא חי.
אני לא רוצה עוד להרוג את הילד. אז אני לא אכניס את זה עכשיו, כי יהיה לי, אני בטוח שיש לי עוד מטענים, אני עוד חי את זה, אני עוד עובר את זה, עובר המון דברים שיש לי מה להגיד על העניין הזה.
זמן ישראלי הוא זמן מאוד קצר. אולי צריך יותר זמן כדי להקל דברים, עד שאתה מגיב עליהם, עד שאתה באמת יודע מה יש לך להגיד על זה.
וזה עולה על העצבים, ואתה אומר לעצמך, נו די כבר תגדלו, שאני לא אצטרך לקחת אתכם כל מקום ולשבת ולחכות לכם.
הומור בכלל זה תמיד סאבטקסט. זה תמיד להגיד דברים, ואתה יכול למצוא מתחתם. דברים נוספים. אני מתאר לתמי שתמצא שם גם את הילד.
ואז הם גדלים וחוזרים לבד. ואתה כל הזמן יושב בבית ומחכה להם ודואג שלא יקרה להם משהו בדרך. ואתה מוכן לחזור לתקופה שהבאת אותם בעצמך וחיכית להם שם. העיקר לא לדאוג.
הבחירה של וישינסקי מנומקת. אפשר לומר, היא עברה את אישורה של ועדת הרפרטואר.
הוא קרא, לפחות עד עמוד 25. כן. ומה לי אבל לך על זה, זה על הכיפק. אז החלטתי לעשות בדיוק מה שרצינו לעשות. זה מה שרציתי לעשות לפני שקרה המבול הזה. אז למה שאני אשנה?
To be or not to be, תוהה באלה הימים שחקן אחר בחדר חזרות סמוך, ממש בשעה שוישינסקי מחפש את המשמעות הקיומית שלו. To forget או to forget?
אפילו את זה אני לא יודע, זה קרוב מדי. ב-12 למאי. בין 4 חודשים. אני לא רוצה להישמע מטומטם, אבל אני עוד... רוצה בעיניים לפעמים, ואני מקווה להתעורר שזה חלום. אני לא נכנס לכל העניין הזה, זה לא...
ומי יודע, בתיאטרון הרי מותר לפנטז, happy end. בעוד שנה, שרון אומר, הנה החברים יוצאים מעזה, ובבית אחד הורי בתל אביב, שוב גרים בכיף שלמה, דנה וליאור.
הילדים הם... תשמע, כשאתה נמצא בבית עם ילדים, אז הם יותר זמן אצלך, הם משתוב לך בין הרגליים. ופה הורדנו אותם קצת, לא צריך לעשות את ההצגה קשה. הקהל יבוא ולא... הוא לא יפקה בהצגה. אני מקווה שלא.
לך תדע. זאת אומרת...
יכול להיות שהוא יפקה על הכסף שלו.
ואימא? אימא ריקי גרה בכיף בכפר שמריהו, עם לוי לוי, העורך דין של בעלה לשעבר. ובפסח הם בכלל יעשו את הסדר ביחד. וישי כמובן שוב יבשל. ריקי הרי כל כך קצרה בזמן. מסך.
אבל זה לא ככה. אז אני לא יכול לא אכניס את זה להצגה. בטח שלא. אולי פעם, אני ודני שהוא אומר שהוא לא, רק הוא יוכל לעשות את זה.
אפילוג. לילה. בבית אחד הורי, אחד ילדי בתל אביב, רק דנה נמה. ליאור נחל משכבו, בלי שלום, בחוץ. לא רחוק מפשנל. החברים יוצאים לעוד סריקה בפילדלפי, לאחר עוד ארוחה שווישי בישל להם. המפתחות להצגת היחיד הבאה כבר בפנים.
בשנת תשס"ד הושבו שלושת החיילים החטופים עדי, בני ועומר הביתה לקבר ישראל. גם אלחנן טננבאום מוחזר כחלק מהעסקה השנויה במחלוקת. אבל רון, רק רון, עדיין חסר.
אילן אוסטפלד, טור אישי על סופה החלקי של פרשת השבועים.
עוד שנה חלפה ואנחנו עדיין מחכים לרון. רון ארד. לכולנו המצפים לפתרון התעלומה יש המון סיבות לאבד תקווה. רבים מבינינו, אם להודות באמת, כבר איבדו אותה, מזמן. אבל כמעט כולנו מקווים, מצפים, סקרנים ומתגעגעים לנווט חיל האוויר שחסר לנו כבר כל כך הרבה שנים. בחודש ינואר, כשנרקמה ונחשפה עסקת החליפין עם החיזבאללה, הייתי עסוק בהערכות ובדיווחים. ראיתי בעיני רוחי, אולי רציתי לראות, גם את רון. יורד, מבוגר, אחר, תשוש ועמום מכבש המטוס. רציתי לפחות לשמוע שמישהו מרחוק יודיע שראו אותו, שפגשו בו, שיודעים מה עלה בגורלו, שזה נגמר, אבל לא. דירני ועובד שוחררו, ואיתם פרחו חלק מתקוותינו. קיבלנו את שלושת הבנים בארונות, עדי, עומר ובני, זכרם לברכה, והתוגה שעטפה את כולנו נמהלה בהקלה. הבנים חזרו, המוות הוודאי כל כך פתאום הפך למציאות, אבל המשפחות, כמה נורא לחשוב על כך, נשמו לרווחה. די להתעללות, די לחזיונות השווא, די לאי הוודאות. יש קבר, ואצלנו גם זו מסתבר נחמה.
רגשתי אותו בלב המדבר.
סמל ראשון, עומר סוואד, מספר אישי 625-9889. סמל ראשון, עדי אביטן, מספר אישי 569-2412. סמל ראשון, בני אברהם, מספר אישי 562-3298.
תם, אך לא נשלם. תמו הספקות ועינויי הנפש, 1,210 ימים אפלים. ב-1,210 לילות לבנים.
ואין סימן לרון. קיבלנו את טננבאום, שזכה מההפקר. הכעס והמרירות התמקדו סביבו, וגם הם התפוגגו לאחרונה.
אחרי 3 שנים בשבי חיזבאללה, אתה לא מפחד מישראלים אחרי שהיית 3 שנים שם. אתה רק יכול להיות מאושר שאתה פה.
ורק רון לא כאן. נקבעו לוחות זמנים, התקבלה החלטת ממשלה, הוכנס שלב ביניים לסיכום ונסראללה, אך משפחת ערד ורבים מבינינו סברו כי מדובר בהחלטה לא מוסרית.
החלטה שהייתה אמורה להיות החלטה מוסרית מצפונית, הפכה להיות להחלטה פוליטית. מכבש לחצים שהופעל על המצפון ועל המוסר של השרים היה מאוד לא מוסרי בעינינו.
הופרחו בלונים, נשמעו הבטחות, ורון לא חוזר. שיר חדש נכתב, החברים שרים לרון ואומרים לכולנו, לא מפקירים חבר. שרי הקבינט מבטיחים לנו שמעולם לא היינו קרובים יותר לגלות מעלה בגורלו של רון, ומשום מה, כולנו חשים עוד כל כך רחוקים. סיפרו לנו שיש הזדמנות, שהאיראנים יוכלו לצאת נקיים, ושנסראללה שממשיך לחייך ולאיים עלינו, יוציא עבורנו את הארמונים מהאש. ולנו נדמה שנסמוך עליו ולצפות ממנו למהלך אנושי מתבקש כל כך, זה מוגזם. אבל אולי זה ראוי, כי הכל כבר ראוי, רק שרון יחזור.
רמת בניסן תפשין סמך דלת, 21 באפריל 2004, מרדכי ואנונו הוא מהיום אדם חופשי.
I am מרדכי ואנונו, was kidnapped in Rome.
אם אתם מחליטים ועושים אפליה בין יהודים לבין אזרחים זרים, אז אתם הופכים לעצמכם במדינה דיקטטורית ולאפרטהייד.
To all those who are calling me traitor, I am saying, I am proud and happy to do what I did.
18 שנים אחרי שהורשע בפרסום סודות האטום של מדינת ישראל, התייצב האנונו אל מול המצלמות והמיקרופונים ברחבת כלא שקמה, ובנאום באנגלית סיפר לכלי תקשורת מכל רחבי העולם איך הצליח לשמור על שפיות.
שמור על שפיות?
כן, במהלך שנותיו מאחורי הסורגים ובצינוק.
לפני 18 שנים תמונת כף ידו המוצמדת לשמשת המכונית נחקקה בתודעה. סיפר שמך נחטף ברומא, אחר כך טען שהסוכנת סינדי כלל לא עבדה עבור ישראל, אלא פעלה בשירות ארצות הברית.
אחרי השחרור נעלם ואנונו לכנסייה האנגליקנית בירושלים, עכשיו מתברר שהוא גם בדרך להינשא לאמריקנית מוויסקונסין.
לא רק ואנונו רוצה להינשא, לחפי בטבת תשס"ד, 19 בינואר, הציבור והמערכת הפוליטית צערו לאחר שרוצח ראש הממשלה יגאל עמיר הודיע על כוונתו לעשות אותו דבר.
היות וכל הטיעון המשפטי של השב"כ היום מתמקד בכך שחוששים שיגאל עמיר יעביר מסרים לקהל תומכיו העצום ורב וארגוני הטרור שמחכים למוצא פיו לבצע פיגועים וכל מיני דברים אחרים כאלה, אשר על כן ניתן למנוע את הסכנה הזו על ידי הכנסת מיקרופונים בין הסדינים, בתוך הקרית, כל מקום שהשבק יודע לשתול את המיקרופונים שלו, כדי להזוודא באופן מוחלט שהוא לא מעביר מסרים, הם יעשו אהבה בשקט לפי ההלכה.
הקלה המיועדת לריסה טרימבובלר, מתנחלת, גרושה, והם לילדים.
שירות בתי הסוהר דחה את הבקשה של אמיר להינשא, בית המשפט העליון אמור לפסוק בנושא בקרוב.
זה ממש לא מנע מאמיר להתחתן בחשאי, בטקס נישואין שנערך בשבועות האחרונים בשלט רחוק. שירות בתי הסוהר מבטיח להגיב בקרוב.
באלף באב, 19 ביולי, נפל דבר בישראל. לראשונה, רצח של שופט. השופט עדי עזר נרצח מיריות של אלמוני כאשר ישב במכוניתו בפתח הבית שלו ברמת השרון בשעת ערב מוקדמת.
בצער ומתוך זעזוע עמוק אני מודיע לכנסת על הירצחו של השופט עדי עזר היום אחר הצהריים במכוניתו ליד ביתו ברמת השרון.
תחילה נבדק חשד שהמעשה בוצע על ידי אדם שביקש למקום בשופט בשל עיסוקו, אבל בהמשך התברר שהחקירה מתמקדת דווקא במניע אישי. זה לא משנה עובדה שכמעט כולם הסכימו עליה, מדובר בחציית גבול נוסף של האלימות בחברה הישראלית. ישראל נדב ירא מדינת היהודים, וליהודים אל מה תמיד יש דעה מגובשת בכל נושא. התכונה הזו לא פוסחת גם על ענייני הכלכלה והמשק. לכל אחד יש את התפיסה שלו, כל אחד והפרוגרמה הכלכלית שהוא מציג וגם מייצג.
פרוגרמה, מילה יפה. בכל אופן, דומה שחרפה אחת ליוותה את ישראל בשנה האחרונה, והיא צריכה לזעזע את כולנו. להרעיד את אמות הסיפים, לא משנה מה הפרוגרמה, לא משנה איך קוראים לך. אמיר פרץ או יולי אופר, ויקי כנפו או שרי אריסון. 20,000 איש ואישה בארצנו הקטנה קמים מדי בוקר, הולכים לעבודה ולא מקבלים כסף. אין משכורת. חודש וחודשיים, חצי שנה ושנה.
יש עבודה, אין לחם. ירון וילנסקי, על המשבר ברשויות המקומיות.
ברשותכם, בואו נפתח בתרגיל חשבוני. ניקח כל אחד מאיתנו את המשכורת החודשית שלו או שלה. משכורת נטו. עכשיו נכפיל אותה. נתחיל ב-8, אפשר גם ב-9, ולמתקדמים אפשר גם להכפיל ב-10, שיהיה עגול. השלב הבא, מצב היתרה שלנו בבנק, היום, עכשיו. מן הסכום הזה, היתרה שלנו היום בבנק, נחסיר את הסכום של 10 המשכורות החודשיות האחרונות שלנו. מה שיצא, המינוס הענק הזה, זה ראש השנה של 20,000 עובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל. איזה חג שמח היה לכל אחד מאיתנו במצב שלהם, בלי השכר על עבודה שביצענו חודשים על חודשים. אחת הפרשות הקשות של השנה האחרונה היא פרשת הלנת השכר. וגם אם הצדק נמצא איפשהו בין הגדולים שמתווכחים על תוכניות הבראה, מי שמשלם את המחיר הם העובדים שבאו, ועדיין באים לעבוד, הם הרי זקוקים למקום עבודה, הם לא יכולים להתפטר במחאם, וכך הם תקועים באמצע, בלי משכורת ובלי כוח להילחם. אז הנה ערב ראש השנה, כמה מן האנשים שהיו מעדיפים שלא להופיע כך ביומן השנה.
שלום, אני עזרא רצון, מנהל בית העלמין בראש העין, נשוי פלוס 5 ילדים. מזה למעלה משנה לא קיבלתי משכורת, מאז חיי השתנו ואני מתפקד כמו בעבר. כל יום וכל חודש אני נתקל בבעיות תשלום שונות, ועם הזמן המצב רק הולך ומחמיר. תקופה ארוכה לא שילמתי את המשכנתא, ובבנק מאיימים עלינו שיפנו אותנו מהדירה. את החסכונות שלי ושל ילדיי, שהיו אמורים לשמש לעתיד הילדים, פרעתי. אני ומשפחתי לא יצאנו שנה שלמה לחופשה או לנופש, דבר שהיינו רגילים לעשות כל שנה. המצב בעייתי הזה משפיע לנו גם על הבריאות, הרבה פעמים אנו מוצאים את עצמנו בלחץ או בעצבים בגלל חוסר התפקוד שנובע מהמחסור בכסף זמין. תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה, שתהיה לכם שנה טובה.
שמי ז'קלין סויסה, אני עובדת בעיריית יהוד מזה 20 שנה, אחראית על איכות הסביבה, ולצערי הרב, וכמו הרבה אנשים, אנחנו כבר 7-8 חודשים לא מקבלים משכורת, שהסכום שאני צריכה לקבל היום זה בערך מסתכם ב-70,000 שקל. 70 אלף שקל אני צריכה לשלם, מתוכם 1,500 שקל חשמל, 2,000 שקל מים, 4,000 שקל לפחות לחג, וכל זה אני לא יכולה לשאול את עצמי, ובזמן שאדון פרז ואדון ביבי וכל האנשים שהם הכניסו לתפקידים שלהם מקבלים 60 אלף שקל, 70 אלף שקל, ואותנו מפקירים. אם יגידו להם להוריד שקל מהמשכורת שלהם, אוי ואבוי, הם ישביתו את המדינה, הם יהרסו את המדינה. אבל העובד החלש מותר הכל. שתהיה לכם שנה טובה וחג שמח לכל עם ישראל, עם כסף או בלי כסף, תחגגו כולם, שיהיה לכם חג נעים.
שלום, כאן פארס פארס, יושב ראש ועד עובדים מועצה מקומית חורפש. אני נשוי עם 3 ילדים. אני לא מקבל שכר מזה 14 חודש, מצב שהפך אותי מאדם גאוותן לאדם מושפל, כי בעבר עזרתי לילדים והיום הם מושיטים לי עזרה. בעבר השתתפתי בשמחות של חברים וקרובים והיום אין מה להכניס למעטפה. בעבר אכלתי כמו כל עם ישראל והיום אני אוכל זעתר לבנה וצמחים אכילים כי אין לי כסף לאכול נורמלי. בעבר הילדים שלי היו מצוינים בלימודים ועם ביטחון עצמי מופרז והיום הם ללא ביטחון עצמי והם ציונים פחות טובים. אני רוצה להדגיש, כשמר בנג'מין נתניהו וג'וניור פורז שולחים את ילדיהם לחוגים, אני וחבריי שולחים את ילדינו לשון. שנה טובה לכל עם ישראל.
ואחרי ההזנה וקריאה לשעות של כתבות, ראיונות, פרשנויות, שיחות, מאמרים על הפרשה הזו, יש דבר אחד שעדיין לא הצלחתי להבין. איך במדינת חוק, שבה כמעט הכל שפיט, שאין כמעט נושא שלא הגיע לבגץ, איך קורה שהלנת שכר כזו יכולה למען השם להתרחש? בעולם שלנו היום, עבור שכיר, המשכורת שנכנסת באחד בחודש היא כמו הנשימה הבאה. אז איך לוקחים לו את האוויר הזה? ניסיתי למצוא אדם שאולי יוכל לענות על השאלה הזו. בחרתי באחד שגם בשנה האחרונה עשה לנו כל שבוע דין וחשבון. הוא מסתובב יום יום ברחובות, גם בשבילים, גם במסדרונות של המדינה הזו. קוראים לו רינו צרור. שאלתי את רינו את השאלה. אולי יש לו את התשובה שאני לא מצליח למצוא.
גם מערכת המשפט לא רואה את האזרח ולא את המצוקה שלו. זו בעצם עיקר הבעיה. הנשיא אהרון ברק, למשל, אמר רק לפני כמה ימים, כשהוא מתייחס לפרשיית צחי הנגבי דווקא, שהמשטרה היא של האזרח. הוא הדגיש את זה. הוא לא היה חייב לציין את זה. אבל מהצד השני הוא לא טרח להתבטא בעניין הגזלה ההמונית שמתרחשת היום. הוא פשוט לא התייחס לכך. ובדיוק כמו שהנשיא ברק לא התייחס לכך, אף אחד מן המערכת השופטת, גם זו שבדימוס, לא אמר מילה. זה בעצם פשוט לא חשוב מספיק לאלו שחיים איתנו. לא עד כדי כך שיגיבו. אין לגזלה הזו סוף. ואין מי שישים לסוף.
אז אחרי ששומעים את הקולות הללו, נשאלת השאלה האם תשס"ד הייתה באמת שנה של התאוששות כלכלית? כמו תמיד תלוי את מי שואלים. הנתונים היבשים מסרטטים תמונה עם הרבה מאוד סתירות.
שימו את הנתונים האקראיים הבאים אחד מול השני. מן העבר האחד, שיעור אבטלה של כמעט 11%, במוסד לביטוח לאומי מעריכים שבערך אחד מבין כל 5 תושבים בישראל הוא עני.
מן העבר השני מתגאה הממשלה בהוצאה של אלפי אנשים ממעגל הקצבאות ומנופפת באחוז צמיחה גבוה יחסית.
אז איך כל זה מתחבר לכדי מציאות אחת? אפשר אולי לפתור את האחידה הזו בהנחה שלפיה מצד אחד יש שיפור, אבל כמו בכל תחום אחר, שום דבר לא נוצר יש מאין, ולשיפור יש מחיר, במקרה הזה משלמות אותו קבוצות שלמות באוכלוסייה.
משק אחד, שתי כלכלות. כתבתה של יעד מודריק.
סתם פקיד זוטר זה שסופר את הכסף חלקלק טיפוס שלילי.
לפי המספרים זו הייתה שנה טובה מאוד לישראל בזכות המדיניות הכלכלית שמוביל משרד האוצר בראשותו של בנימין נתניהו. בשנת תשס"ד נרשמה עלייה בתוצר העסקי, התחזיות מבשרות על שיפור בצמיחה במשק, הריבית הייתה יציבה יחסית ובבורסה נרשמו עליות מרשימות. אחד ההישגים המשמעותיים ביותר של האוצר השנה, דירוג האשראי של ישראל נשמר על כנו ולא ירד. כמי שנכנס למשרד האוצר כשהמדינה הייתה נתונה במיתון קשה, לנתניהו יש הרבה מאוד סיבות להתרווח בכיסאו, להישען לאחור ולהיות מרוצה.
אני יודעת שאתה יודע, הסתכרתי החודש, לא רע. ובכל זאת הם הגיעו להוציא לפועל, אצלי בדירה. לקחו את הטלוויזיה, את הארון, את המגירה, שפכו את מה שבתוכה.
לפי האנשים, או לפחות לפי חלקם, זו הייתה שנה גרועה למדי לישראל, בגלל אותה מדיניות כלכלית בדיוק. 100,000 נזקקים חדשים נוספו השנה לרשימת מבקשי הסיוע ממחלקות הרווחה ברשויות המקומיות. דוח העוני שאמור להתפרסם בעוד כחודש יהיה שחור משחור, כהגדרת אנשי משרד הרווחה. 1,400,000 בני אדם יהיו כלולים בו. 1,400,000, כמעט רבע מאוכלוסיית המדינה כולה, מוגדרים עניים. פערי השכר במשק הישראלי גדלו השנה באופן משמעותי, חלק ניכר מקצבאות הסעד והתמיכה בנזקקים קוצץ, תנאי העובדים הורעו, ואם לא די בזה, אלפי עובדים במגזר הציבורי צפויים לאבד את מקום עבודתם בתקופה הקרובה, אם תצא לפועל התוכנית של משרד האוצר. הרבה פרשנויות כלכליות התפרסמו במהלך השנה האחרונה. אנחנו ביקשנו את הפרשנות הכלכלית של משפחה אחת במרכז הארץ. משפחה ממוצעת מהמעמד הבינוני הנמוך, לא סיפור של מצוקה, לא משפחה נזקקת, לפחות לא בתחילת השנה שעברה. זו פרשנות לא מלומדת, לא מחושבת, לא אובייקטיבית, מנקודת המבט הפרטית ביותר, ממעמקי הכיס. אנחנו חוזרים שנה לאחור, ספטמבר 2003, תחילתה של השנה העברית. שר האוצר נתניהו, שכבר השיק ויישם חלק מהמדיניות הליברלית שלו, קורא לכל המשפחות בישראל לחשוב היטב, בטרם הרחבת המשפחה, האם זה כלכלי או לא.
הוא אומר, שפרה, רוחבה, מה את אומרת? נוכל לעמוד בזה? אז היא אומרת, נעבוד קצת יותר, נחסוך קצת יותר, והם עושים את זה, והם נאנקים תחת הנטל, הם עושים מה שצריך, הם לוקחים עבודה נוספת, והם מגדלים את ילדיהם בכבוד, בברכה, ולפעמים גם במאמץ גדול. לא חושב שמישהו שאין לו את האמצעים יכול לעשות 12 ילדים, 14 ילדים, בלי חשבון, או לפעמים 40 ילדים.
בינתיים המשפחה שלנו מצליחה באופן יחסי לסגור את החודש, כמעט בלי אוברדרפט.
עבדתי בשני עבודות, הסתכרתי יותר, יכולתי להרשות לעצמי, יכולתי לעמוד בתשלומים של כל החשמל, מים וכאלה דברים, צ'קים לא חזרו לי.
אוקטובר 2003, האם במשפחה הממוצעת שלנו, נקרא לדליה, משלמת את מחיר המיתון.
פוטרתי מהעבודה השנייה, בגלל שהם נכנסו לאיזשהו קושי כלכלי, הם נאלצו לעשות תוכנית עברה לעסק שלהם, ומתוך זה אני נפלטתי החוצה.
נובמבר 2003, מרוצה מהנתונים הסטטיסטיים על המצב במשק שמצביעים על שיפור משמעותי בתמונה הכלכלית, שר האוצר מכריז, המיתון מאחורינו.
אין ספק שיצאנו מהמיתון. אין ספק שהמשק הכלכלי שהיה על סף תהום הוא בדרך חזרה למעלה.
במשפחה שלנו, לעומת זאת, המיתון הכלכלי רק הולך ומחריף.
איזה יצאנו? אנחנו עמוק עמוק בתוך המיתון. מצבנו הולך ונעשה קשה יותר. הילדים שלנו, שזה דור העתיד, הוא זה שמשלם את המחיר.
מרס 2004. הזעקה החברתית נשמעת לא פעם באמצעי התקשורת, והטענה נגד משרד האוצר נוגעת בעיקר לקיצוצים בקצבאות ולתמיכה בשכבות החלשות. בנימין נתניהו עונה, לא ייתכן שנגדל במדינת ישראל דורות על גבי דורות של פרזיטים.
אני מבקש מכם לדמיין את התמונה הבאה. דמיינו אדם ששוקל 45 קילו, שסוחב על הגב שלו אדם ששוקל 55 קילו. וזה ששוקל 55 קילו, כל שנה מוסיף עוד קילוגרמים. הוא מתרחב, וזה שלמטה, שנאנק לסחוב אותו, הוא מתכווץ. ועוד מעט נגיע ל-60 קילו שיושבים על הגב של 40 קילו. אז מה קורה במצב כזה? הרזה צריך לסחוב את השמן, בשלב מסוים הוא לא יכול. קודם כל הוא מעיט, אחר כך הוא נעצר, וכשהמשקל כבד מנסור, הוא פשוט קורא.
דליה שומעת ומסרבת לקבל.
בן אדם, עד שהוא לא עובר את מה שבן אדם עובר ביום ובלילה, ועם המחשבות, ועם הנדותי שינה, ועם התסכול, ועם ה... אי אפשר לתאר מה בן אדם עובר יום, יום, שעה, שעה, עד שהוא לא חווה את זה.
יולי 2004, מאבק העובדים ברשויות המקומיות מחריף, ואיתו עולה שוב שאלת המחיר החברתי שהמדינה משלמת בעבור ההתאוששות הכלכלית וההצטמקות של הגירעון הלאומי. נתניהו אומר אז את אחד המשפטים שהם מעוררים כלפיו הכי הרבה תרעומת.
אף אחד לא דואג לחברה ולחלשים בחברה יותר אנשי, ממני.
אוגוסט 2004, חודש לפני ראש השנה, דליה מחליטה להתגבר על הבושה וללכת לרשויות הרווחה, אחת מאותם 100,000 שהצטרפו ליותר ממיליון מבקשי עזרה בשנה האחרונה.
זה קשה מאוד. זה קשה מאוד, והרבה פעמים אני לא פניתי ולא ביקשתי, כי אני לא מסוגלת. לא, לא, זה קשה לי. זה קשה לי. תשמעי, את הופכת להיות אינטבית, וזה לא נעים לי.
ספטמבר 2003, ראש השנה כבר כאן, דליה שהתחילה את השנה שעברה אחרת לגמרי, כבר קצת מיואשת.
זה חודש שיש בו המון הוצאות, משהו להתחדש בו. זה משהו שנורא כואב, אבל הילדים שלי אין משהו להתחדש בו, לא בגד, לא כלום.
אז איך מגדירים את שנת תשס"ד במונחים כלכליים? מן הבחינה היבשה של תחשיבים כלכליים, של רווח והפסד, של גירעון ויציבות כלכלית, התשובה ברורה. זו שנה של צמיחה, של התאוששות מוצלחת ממשבר חמור במיוחד. אבל הפריחה הזו כך נראה רחוקה מאוד, רחוקה מדי, מהישג ידם של מאות אלפים בחברה הישראלית. לפי הפרשנות האישית, הסובייקטיבית לחלוטין שהבאנו כאן, נראה שגם בישראל, כמו בלא מעט מקומות אחרים בעולם, כשמאמתים מיליונים של דולרים מול מיליונים של בני אדם, הכסף עמיד יותר.
כתבתה של ליעד מודריק.
יותר אכיפה יאמרו במשטרה, יותר חשיפה יאמרו באמצעי התקשורת, יותר הסברה יאמרו ברשות הלאומית למלחמה בתאונות הדרכים, ובכל זאת יותר הרוגים בכבישים. הסטטיסטיקה מתעתעת מעט, בתשעין סמך דלת אומנם מצטיירת ירידה, אך אל תיתנו להלוח העברי לגרום לכם לאופטימיות. מתחילת 2004 נהרגו בכבישים 382 בני אדם, במה שנראה כאחת השנים הקשות בכבישי הארץ.
רונית כפיר, תו אישי על הקטל בדרכים.
השאלה שמעניינת את כולנו היא מי השם? אחת התאונות הזכורות ביותר השנה מאפשרת למרבה הצער לבחון את השאלה הזאת לעומק. ביום האחרון ללימודים בשנת תשעין סמך דלד קיפחו את חייהם האחיות דקל ולוטם רוזנפלד ואביב קאץ זיכרונם לברכה במה שכונה תאונת אוטובוס הילדים.
לילד שלנו אביב הייתה נשמה ענקית וראש מלא כוכבים. לילד שלנו אביב לא היה מזל. בבקשה, בשם אביב, לוטם ודקל, סעו בזהירות, עציצו לתמרורים, הביטו ברוכבי האופנוע, היו ערנים, ואל תשכחו שזאת הצבעה של אביב, הצבעה לחיות.
השם המיידי בעיני המשטרה והציבור לפחות הוא כמובן נהג האוטובוס שכנראה חצה את הצומת באור אדום. אבל בתאונה זו, כמו כמעט בכל תאונה אחרת, אפשר לחפש ולמצוא אשמים נוספים. אולי האשם הוא השופט שלא הוריד את הנהג הוותיק מהכביש למרות כ-20 הרשעות קודמות. או גורם אנושי אחר. בדיקה של מהנדסים מצאה כמה ליקויי בטיחות במקום. אי התנועה שעליו עלה האוטובוס כשסטה ממסלולו נבנה בגובה לא תקני. תמרור המהירות המותרת בכביש נעדר. אילו נבנה אי התנועה בגובה תקני, או אילו הותקן במקומו מעקה בטיחות פשוט, ייתכן שממדי הטרגדיה היו פחות. חוטים. אילו הגורם האנושי בצמרת הממשלה היה מכיר בחשיבות הנושא ובאפשרות לשנות את המצב בתכנון ארוך טווח ובתקצוב רציני, אולי היינו קוברים השנה פחות מיקירינו. אילו הגורם האנושי היושב בבתי הדין לתעבורה היה גוזר עונשים חמורים יותר על עברייני תנועה, אולי הם לא היו עולים על הכביש ופוגעים בנו שוב. שר התחבורה אביגדור ליברמן, כשעוד היה בתפקיד, דיבר על כך.
מדובר בעבריינים סדרתיים. האנשים הם פשוט לא עומדים בפרופורציה מול סיכון שאותם אנשים מהווים כלפי ציבור שלם.
בזמן התאונה בצומת כפר יונה, אגב, כבר לא היה ליברמן בתפקידו, ומאז פיתוריו בתחילת יוני השנה משרת שר התחבורה לא אוישה רשמית אלא עד לפני כמה ימים. וגם כשהממשלה כן מתפקדת, נדמה שזה תמיד בגדר מעט מדי ומאוחר מדי. בעוד כחודשיים ייכנס לתוקפו חוק המחייב נהג חדש לנסוע בליווי מבוגר ומחייב אותו לא להסיע יותר משני נוסעים. אילו נחקק עוד בתשעין סמך ג' אולי היו ניצלים חייהם של גיא סביון, חגי פינץ ואסף יורן ממבשרת ציון שנהרגו בהתהפכות מכוניתם בטקס הרונדו המסורתי באבו גוש בסוף לימודיהם בתיכון.
בשמועות שגיא היה באוטו ואסף היה באוטו. כל הזמן קיבלתי טלפונים, אז נסענו לבדוק מה קורה ו... הגענו למקום התאונה וראינו, זיהינו את האוטו של אסף על העץ, נמחץ.
וכשכאלו טרגדיות קורות, מנסים לפעמים הורים שקולים או סתם אזרחים מן השורה לחפות על מוסדות המדינה הרדומים ועל התקציבים החסרים בפעילות של יותר מ-50 עמותות במלחמה הזאת. אבל בהיעדר תוכנית רב שנתית, תקציב ממשלתי ראוי, ענישה הולמת ובעיקר תאום בין כל הגופים הרבים הללו במלחמה הזאת, אין סיבה אמיתית לקוות שבתשעין סמכי יפחת מספר הקורבנות.
יומן לסיכום השנה העברית. מגישים נדב פרי וגלית אלטשטיין. עורך רוני שוקן.
סוף שעה ראשונה ביומן הסיכום שלנו.
חוזרים אחרי החדשות עם שאר האירועים שעשו את תשעין סמך דלת.
גלי צהל.
ככה עושים רדיו.